צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. ונשאלת השאלה, מה השאלה יותר מטרידה? אפשר להגיד שרשע וטוב לו זו שאלה מטרידה. איך מה פתאום רשע וטוב לו? זה חילול השם. אפשר להגיד שלא. השאלה האמיתית היא צדיק ורע לו. עכשיו, איך אפשר להבין את שני הצדדים? רשע וטוב לו, בעצם אפשר להגיד מה אכפת לך שטוב לו. העיקר שלצדיק יהיה טוב. אבל אם לצדיק רע לו, זה השאלה. אפשר להגיד הפוך. זה שלצדיק רע, מה אכפת לך? הצדיק לא מייחס חשיבות לעובדה שטוב לו או שרע לו. אבל מה מפריע לצדיק? זה שלרשע טוב, כי יש בזה חילול השם. אז כך שזה שקול לומר מה השאלה היותר מטרידה. התשובה הבסיסית לשאלת רשע וטוב לו זה ערך אפיים. והתשובה הבסיסית לצדיק ורע לו זה אמת. אז בדיוק השאלה, מה ראה? אם ראה ערך אפיים או ראה אמת? כי כתוב, וימהר משה. הרי הוא שמע את כל ה-13 מידות. אני בשידור, בסדר. אם כך, השאלה, מה בעצם, כי הרי הוא שמע את כל ה-13 מידות, ואז השאלה שעולה היא, מתוך המידות האלה לקראת מה הוא מיהר, וימהר משה, ויקוד ארצה וישתחו, כאילו הוא רוצה לתפוס את המידה שמטרידה אותו. אז השאלה אם הוא תפס את ערך אפיים או את אמת. תניה, כמן דאמר ערך אפיים רע. כלומר, יש לנו ברייתא, הספק הזה, רבי חנינא בן גמלא ורבנן, זה מחלוקת אמוראים. אבל מצאנו שאצל התנאים הוכרע כמן דאמר ערך אפיים רע. כלומר, לפי זה יוצא שהשאלה העיקרית היא על חילול השם, שיש בזה שטוב לרשעים. דתניא, כשעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וכותב ערך אפיים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ערך אפיים לצדיקים. אמר לו, אף לרשעים. כן? כלומר, יש סבלנות גם כלפי הרשע, ונותנים הזדמנות. הזדמנות לרשעים לחזור בתשובה. זה נקרא ערך אפיים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, לא, אמר לי, רשעים? יובדו. מה אכפת לנו? שימותו. בשביל מה אתה ממשיך את הפרסה הזאת? אמר לי, ענה לו, אשתה חזית מי דמיבעי לך. כלומר, אתה תראה שתצטרך את זה. כשחטאו ישראל אמר לו, כך אמרת לי, ערך אפיים לצדיקים? אמר לפניו, ריבונו של עולם, ולא כך אמרת לי אף לרשעים. והיינו דכתיב, ועתה יגדלנה כוח השם, כאשר דיברת, למור השם ערך אפיים, ורב חסד. נכון שם זה המשך הפסוק. כאשר דיברת למור ערך אפיים. זאת אומרת שהוא ראה ערך אפיים. זאת המידה העיקרית הנדרשת. כלומר שערך אפיים זה הסוד של ההיסטוריה. כי יש דבר, יש במדרש רבה, שאלה בבראשית רבה. שאלה שהקדוש ברוך הוא שאל את המלאכים, והיא האם לברוא את האדם או לא. כן, שאלה מעניינת, שהקדוש ברוך הוא מתייעץ בכלל, מה אכפת לו מה אומרים המלאכים? הוא רוצה לברוא שיברא. כשהוא ברא את החתולים, הקדוש ברוך הוא לא שאל את המלאכים. וגם כשהוא ברא את ההיפופוטם, הוא לא שאל את המלאכים. אז למה שכשהוא בורא את האדם, הוא שאל את המלאכים? ולא עוד, אלא שהוא שאל לפי המדרש ארבעה מלאכים. ששמותיהם חסד, אמת, צדק, שלום. מה זה אומר? שהוא שואל שמלאכים, השמות האלה זה שמות מוזרים, לא, זה לא שמות רגילים אצל מלאכים. אלא שהוא שאל, המלאכים האלה בעצם הם ערכים. צדק, אמת, חסד, שלום, זה ערכים. ואם הוא שואל אותם אם לברוא את האדם, המשמעות היא, האם האדם מסוגל לממש את הערכים האלה. או נגיד את זה אחרת, זה מגלה לנו שתפקידו של האדם הוא להוציא על הפועל את הערכים האלה. מה אמרו הערכים? מחלוקת. חסד אמר יברא שהוא עושה חסדים. אמת אמר אל יברא כי הוא מלא כזבים, האדם משקר. צדק אמר יברא שהוא עושה צדקות. שלום אמר אל יברא כי הוא כולו קטטות. כולו מלחמות. טוב, בקיצור, מה זה אומר? שאי אפשר לממש את כל הערכים ביחד. או שאתה עושה חסד, או שאתה עושה אמת, או שאתה עושה צדק, או שאתה עושה שלום. הכל ביחד אי אפשר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא שמע שהמלאכים מתווכחים ביניהם, עמד בצד, ברא את האדם בלי שירגישו, ואז כשהם התעוררו, אמר להם, כבר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. זה משהו שנעשה אדם, נעשה זה לשון עתיד. המדרש קורא כאילו כתוב נעשה. נעשה לשון עבר. ואם יש לי מישהו חתיכת אישו, זה עוד יותר טוב. אז נעשה אדם, שכבר נעשה האדם בצלמנו כדמותנו. ואז המדרש אומר שהמלאכים כעסו מאוד. תודה רבה. שהמלאכים כעסו מאוד על זה שהקדוש ברוך הוא עבד עליהם. ואז הם התחילו לצעוק. ויותר מכולם, אמת צעק, יותר מכולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? תפס את אמת, וזרק אותו לארץ. שנאמר, ותשלך אמת ארצה. אמרו המלאכים, ריבונו של עולם, מה אתה עושה לחותם שלך? כלומר, אם אתה זורק את האמת, אין מה שנקרא יותר קריטריון של הערכים. תעלה אמת מן הארץ, שנאמר, אמת מארץ תצמח. עד כאן המדרש. מדרש תמוע מאוד. אפשר להבין את זה כך. המלאכים חיים בעולם המוחלט. במוחלט אין אפשרות לממש שני ערכים בבת אחת. אלא מה? כל אחד עומד לבדו בשמיים, אמת יש לו את הפינה שלו, צדק, חסד, שלום, כל אחד מרגיש לו טוב, אבל כשברגע שמורידים את האדם אל האדמה, והוא צריך לממש את כל הערכים ביחד, זה בלתי אפשרי. לכן, חלק מהערכים בעד, חלק מהערכים נגד, רק לא כולם ביחד. אבל, הקדוש ברוך הוא יודע סוד, שלא יודעים אותו המלאכים. וזה הסוד של המשך. דיינו שהאדם חי בעולם דרך הזמן. והזמן מאפשר באופן של פיתוח דיאלקטי ארוך לאחד את הערכים. יש זמן לערך הזה, אחר כך הזמן לערך ההופכי, אחר כך בא זמן של סינתזה, שזה מזמין אנטיתזה, שתזמין סינתזה נוספת, עד שבסוף הערכים יתאחדו. האמת מארץ תצמח. מה ההבדל בין תעלה לתצמח? הרי אמרו, תעלה אמת מן הארץ, שנאמר, אמת מארץ תצמח. לעלות זה בלי זמן. לצמוח זה עם הזמן. אז עם הזמן מתגלה הסוד של אפשרות של אחדות הערכים. אבל צריך בשביל זה דבר, שהוא לא קיים בעולם האמת, אבל הוא קיים בעולם המציאותי, וזה הערך הפיים. בעברית של ימינו, סבלנות. נכון? הסבלנות. יש בשפה הערכית כינוי לזמן. זה נקרא מידת הרחמים. מה זה רחמים? רחמים זה רבים של המילה, של איזה מילה? רחם. נכון? רחם, רבים, רחמים. הרחם הוא המקום שבו נותנים לי זמן. שבו אני יכול לקנות את כל מה שאני צריך לקנות כרכוש, כדי שאוכל להתמודד עם החוץ בבוא הזמן. כלומר, אני לא אמור להישאר ברחם אין סוף זמן, רק 9 חודשים. אבל זה מה שאני צריך, כדי שהמפגש שלי עם העולם יצליח. זאת אומרת ש יש צורך בוויתור זמני על הדין, כדי שאוכל לעמוד בדין. זה ערך הפיים. בסדר? עכשיו, משה, אם אני חוזר פה לגמרא, משה מבקש לדון את העולם כמו מלאך. כי משה היה, באישיותו, מלאך. נכון? כתוב, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, אומרים חז"ל, מלאך זה משה. ולכן כשהקדוש ברוך הוא אומר, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, משה משחק אותה נפגע. מה, אני? למה אתה שולח? לא יודעת אני את אשר תשלח עמי, אני רוצה להנהיג. כן? כלומר, יש בהתנהגות של משה משהו מלאכי שסותר את הצורך במידת הרחמים. וזה בדיוק מה שכתוב כאן בגמרא. כשחטאו ישראל, אמר לו, לא כך אמרת לי ירח הפיים לצדיקים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה לא רוצה שאני ירח הפיים. ואתה אמרת, ירח הפיים, אף לרשאי.
יש חשש של אוגוסטנים, שנוח לא התפלל על בני דורו, ואין שום יד. משה רבנו הוא הצליח
לזכות
את הדיבור, ביום פקדתי. והוא מעריך הפה, אתה מעריך הפה וגם הגיע לתפסות, לנשים. אבל נחמן הוא הצליח לפחוק את החטא גם. הוא לא אחרי זמן, לא בכלל, הוא
מוחק את החטא. יפה. לכן יש אצל ברסלב אמירה כזאת, מחי נינה, אותיות אני נחמן. נכון? מחי נינה, אותיות אני נחמן, הפוך. טוב. מה אומר רבי מקוצק? נו, אז
מה?
טוב, הרבי מקוצק זה בדיוק הנקודה ההפוכה באמת, כן, כן, זה הצדיק של כולו אמת. אבל צריך לדעת, כשאומרים האמת ורק האמת, זה מידת הדין, זה לא האמת. כלומר, מה שאומר, אני הולך רק לפי האמת, זה כבר מידת הדין, זה כבר לא האמת. כי האמת זה כולל הכל, זה כולל גם את הרחמים. זה הוויכוח גם שיש בין יונה בן אמיתי לבין הקדוש ברוך הוא. שיונה לא מוכן לקבל את הרעיון התשובה. ולכן כשבסוף אנשי נינווה עושים תשובה, כתוב וירע ליונה רעה גדולה. הוא אומר כי הלא זה דברי ביותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל רחום וחנון, ערך אפיים וניחם על הרעה. על מה הוא דילג? על ואמת. זה לא אמת. ערך אפיים וניחם על הרעה. ואתה, קח את נפשי, כי טוב מותי מחיי. הוא לא מוכן להשלים עם היחסי. זה לא. אגב, מעניין מאוד, בסוף יונה עומד עם סיפור הקיקיון, נכון? קיקיון, מתייבש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, נו, גם אתה אוהב חיים, נכון? אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו, ואשר בן לילה היה, ובן לילה עבד, ואני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה, אשר יש בה יותר, מ-12 ריבוע אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה. עד כאן השאלה של הקדוש ברוך הוא. מה ענה יונה על השאלה? מה? לא. בדיוק העניין. הוא לא עונה. הוא לא עונה כי הוא מתנגד. כלומר, ההתנגדות שלו היא מוחלטת. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אחוס, יונה לא רוצה לה. מה? אני לא יודע. לא כתוב כלום. עכשיו, בילקוט שמעוני, אז המדרש לא יכול לסבול את זה שמשה לא עונה. שיונה לא עונה. אז הוא כותב, מיד זלגו עיניו של יונה שתי דמעות, ואמר, אנהג עולמך במידת הרחמים. עכשיו, למה המדרש עושה לנו את זה? כדי להחזיר את יונה לאורתודוקסיה. זאת אומרת, אי אפשר ככה להישאר עם אחד שלא מקבל את התשובה. כן, זה לא. אז הוא הסכים עם מידת הרחמים. כי באמת הקורא, הוא צריך להסכים עם מידת הרחמים. לכן יש מנהג מעניין של המסורה. שהרי קוראים את יונה ביום הכיפורים, נכון? במנחה, בתור הפטרה. איך זה מסתיים אחרי ובהמה רבה? מוסיפים שם 13 מידות הרחמים של מיכה. מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, וזה נשמע כאילו שזה יונה שעונה את זה. כן? אבל בעצם הדביקו זה, התק הדבק. הכניסו את זה כדי בעצם שלא להישאר עם, עם הקושי של יונה. אבל יונה עצמו היה אדם אמיתי לגמרי. עכשיו אנחנו רואים דבר דומה פה עם משה. משה רואה שהוא נזקק למידת הרחמים, לערך הפיים, כשמדובר על כלל ישראל. שאלה היא למה? מה אכפת לו? אז שכלל ישראל ילך פייפן, מה הבעיה? חלילה. למה משה לא מוכן להשלים עם זה? כי? אז זאת אומרת, זה אינטרס אישי, אתה אומר. אז אתם הפכתם את משה לאינטרסנט. כן? הוא מתפטר על רקע אישי. לא נתנו לו את ה... טוב, לא משנה. מה? משה. אלא הוא מבין שאם אין עם ישראל, גם האמת לא תצא לפועל. זה העניין. זאת אומרת, זה יעקב, זה יערוס את כל התוכנית בהיסטוריה. לכן צריך להציל. לכן יש צורך בערך הפיים. או? שאם לא כן, אכפת לו שיובדו. יובדו. בסדר, הלאה. מה זה? אם אין עם ישראל, אז מי יעשה את העבודה בשביל הקדוש ברוך הוא?
משה.
משה? לא, משה זה לא יעזור, הצאצאים שלו. כי אם אתה מדבר על צאצאים, הרי כמו שהצאצאי אברהם, יצחק ויעקב לא הצליחו, מי ערב לך שזה צאצאי משה יצליחו? כן, וזה בדיוק העניין, זה הפיתוי. הוא אומר, יישא אותך לגוי גדול, אבל גם אברהם היה גוי גדול, ויישא אותך לגוי גדול, זה נאמר באברהם. בעצם, הפיתוי, הוא אומר למשה, אתה תקבל קידום, אתה תהיה גוי גדול, כמו אברהם. משה מבין שאם כבר קידום, יש משהו יותר גדול מאברהם. להיות לא האדם הגדול, אלא האדם הכללי. כי הרי אברהם היה אב רם. ומשה היה בן עם רם. זאת אומרת, המעלה של משה באה מכוח האומה. מכוח אומה רמה. הוא בן לעם רם. יש אומרים, כאמור, שמה שמשה נקרא בן עמרם, זה בגלל שאבא שלו קראו לו עמרם. אבל זה דרוש. הלאה. רבי חגה. הווה סלק ואזל בדרגה, דבר רבה בר שלה. כן, רבי חגה היה עולה במדרגות של בית רבה בר שלה. שמעה להו ינוקה, הוא שמע תינוק, מה זה תינוק? ילד הכוונה. דאמר, עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נב הקודש, השם לאורך ימים, וסמיך לתפילה למשה. מה זה סמיך לתפילה למשה? דווקא זה נאמר לפני כן. תפילה למשה זה מזמור צדיק, נכון? תפילה למשה איש האלוהים זה מזמור צדיק. אחר כך יש מזמור צדיק ב' זה מה? מה סליחה? צדיק ג' כן, השם לאורך ימים זה במזמור צדיק ג' כן, יש אחרי זה צדיק א' זה יושב בסתר, אחרי זה צדיק ב' זה מזמור שיר ליום השבת, צדיק ג' זה השם מלאך גאות לבש, מסתיים בהשם לאורך ימים. מסורת חז"ל שכל 10 מזמורים שמי תפילה למשה עד מזמור לתודה, כל 10 מזמורים האלה נאמרו על ידי משה. יוצא שמשה אמר לאורך ימים. שמע מן, אמר שמע מינה ערך אפיים רעה. מעניין, ערך אפיים רעה זה יש בתפילה למשה איש האלוהים. מה התוכן של הפרק הזה? השם מעונתה איתה לנו בדור ודור בתרם הרים. התשובה וה... הראיות של הגורל של האדם. קלינו באפיך, חמתך נבעלנו, ימי שנותנו בהם 70 שנה, ועם גבורות 80 שנה, ורובם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה, מי יודע עוזפיך ועברתך עברתך, למנות ימינו כנודע. זאת אומרת, משה מדבר כאן על השבריריות של הקיום האנושי. ובסוף הוא אומר, השם לאורך ימים. אז זאת אומרת שיש חשבונות, רואים את, עד כמה שהאדם איננו מסוגל לעמוד מול האתגרים הגדולים של האלוהות, אלא אם כן, אתה מבין שיש פה ערך אפיים ותיקונים שנמשכים לאורך הדורות, דרך גלגולי נשמות וכדומה. כלומר, זה די מתאים לשיטה של הגלגול, מה שכתוב שם. אמר רבי לעזר, אמר רבי חנינה, עתיד הקדוש ברוך הוא להיות... מה? של מה? של רבי חגה? הוא אמר שמע מינה, ערך אפיים רע. רוצה להכריע כדעה הזאת. בסדר? כל זה, זה מאוד מעניין, שזה חשוב מאוד. כי משה מופיע בתור דמות אבסולוטית. ואז זה בעצם שמה שכל התורה כולה היא אבסולוטית. אז זה חשוב למצוא כבר בתוך האישיות של משה התחשבות בערך אפיים. כי הרי אהרון אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות, כוונת התורה, הוא מוכן לעשות את העגל אם אתה מבקש. כן? אבל צריך שהבוס שלו, כן, יהיה גם כן בעל תכונה כזאת, שאם לא כן, זה הופך להיות תורה דואלית לגמרי, או תורת משה או תורת אהרון. זה הכוון, כן, ודאי. מה? זה גם שם? טוב. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, עתיד הקדוש ברוך הוא להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק, שנאמר, ביום ההוא יהיה השם צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו, וגומר. מה היא לעטרת צבי ולצפירת תפארה? לעושים רצונו ומצפים לשועתו. יכול לכל, תלמוד לומר, לשאר עמו, למי שמשים עצמו כשירים. ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה משיבי מלחמה שערה. ולרוח משפט זה הרודה את יצרו. וליושב על המשפט זה אדם דין אמת לאמיתו. ולגבורה זה המתגבר ביצרו. משיבי מלחמה זה שנושא ונותן מלחמתה של תורה. שערה אלו שמשכימין ומעריבין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. מה הוא רוצה רבי אלעזר בשם רבי חנינה? קודם כל, הביטוי כאן הוא לא מובן. עתיד הקדוש ברוך הוא להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק. מה זה שהקדוש ברוך הוא הופך להיות עטרה? איפה מצאנו ביטוי דומה על עטרות? צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. כן? שצענה ואינה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה, שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יש משהו שרמוז במושג עטרה. עטרה זה סוג של כתר, נכון? כתר. אז מה זה העטרה הזאת? הרי למה זה צריך להיות בראש? אומר הרמב״ם, עטרה שבראש הצדיק זה ההשגה שלו. כן, הרי לאדם יש משהו מיוחד, מה שמיוחד באדם לעומת שאר בעלי חיים זה הראש. יש לנו תפיסה שאין לבעלי חיים. ויש שאלה במסכת מגילה. תגידו שזה לא קשור, אתם תראו שזה קשור. יש שאלה לגבי אדם, לגבי מצוות שילוח הקן. מצוות שילוח הקן, אם אני רואה כאן ציפור, ובתוך בתוך הקן, ביצים או אפרוחים, והאם רובצת, אסור לי לקחת את האפרוחים או את הביצים כשהאם רובצת, צריך קודם כל לשלח את האם, נכון? אז יש על זה כמה תנאים. אחד התנאים זה שהציפור, הקן, יהיה על הארץ או בכל עץ. נכון? אם אני רואה את קן או על הארץ או בכל עץ. שואל התלמוד, מה קורה אם הקן הזה לא נמצא לא על הארץ ולא על העץ, אלא על הראש של בן אדם? הוא נרדם תחת העץ, יש לו שערות, ככה, רעמה גדולה, אולי כובע גדול. בקיצור, בזמן שהוא ישן עמוקות מאוד, כנראה מוצאי פורים או משהו כזה, הגיע ציפור והתחילה לקנן, ושמה הטילה את הביצים שלה. כשאני בא, אני רואה את הבן אדם ישן, ואני רוצה לקחת את הביצים. האם אני צריך לשלח את הקן או לא? שילוח הקן או לא? אומרת הגמרא, כן, ודאי צריך. כי הרי ראשו של אדם נקרא אדמה. שנאמר, ואדמה על ראשו. הוכחה טובה? כן, שם זה באותה סוגיה שאסתר מן התורה מניין, וכל מיני דברים כאלה. כן, מה? זה הייתה עוד אפשרות. אבל הגמרא העדיפה להגיד שזה אדמה. מסביר המהר"ל מפראג, שהראש של האדם, שהוא משכן החוכמה שלו, גם הוא אדמה. כלומר, האדם הוא לא יותר מאדמה משוכללת מאוד. אבל, בסופו של דבר, אין פה מה שנקרא, לבריאות, שכל נבדל. או מה שקאנט רצה לכנות בשם, חשיבה אפריורי. כן? כלומר, האדם, בסופו של דבר, נתון להכרות סובייקטיביות. גם האדם היותר מפותח, הוא רק אדמה. אז זה מתסכל מאוד, הדבר הזה. כי אם זה נכון, אני רוצה לפי זה שאי אפשר לדעת שום דבר באמת. האמיתי שהפילוסופים הקדומים שאלו את השאלה הזאת, הם אמרו, כן, אבל על ידי שהאדם עושה מאמצים, אז הוא זוכה להידבק בשכל האפריורי. הם קראו לזה השכל הפועל. יש להם תיאוריה שלמה איך נוצר השכל הפועל, אבל אמרו, יש איזה מין ישות אלוהית, שאתה מתאחד עימה, ועל ידי ההתאחדות, אז אתה זוכה באמת לידיעה אמיתית, ואז אתה בעצם הופך להיות חלק מן הנצח. זה העולם הבא של הפילוסופים. כן? זה עכשיו, אומר הרמב״ם, ההשגה שאדם משיג היא ההתרה שלו. זה ההתרה על ראשו. כלומר, בסופו של דבר, הצדיקים זוכים לדעת את השם. זה מה שאומר כאן רבי חנינה, עתיד הקדוש ברוך הוא להיות התרה. זאת אומרת, התרה, בלעומת שאר חלקי גוף האדם, ההתרה היא לא דבוקה. אפשר להסיר אותה, אפשר להעלות אותה. זאת אומרת, ההתרה זה מה שנבדל מן האדם הטבעי, והקדוש ברוך הוא עתיד להיות התרה בראש כל צדיק. עד כאן מובן? טוב. שנאמר, ביום ההוא יהיה השם צבאות, לאתר אצלי ולצפירה תפארה, לשאר עמו. עכשיו, יש פה כמה בעיות. זה דומה לתפיסה היוונית. אפשר לתת כל מיני תרגומים לתפיסה היוונית, אבל זה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. יפה, צריך בשביל זה חוכמה. מה? למות זה לא יעזור. אם אתה לא עסקת חוכמה, אז מה אתה עושה שם? הרי אין חוכמה וחשבון בשאול אשר אתה הולך שם. צריך להשכיל פה. כן, אבל הוא ידע בגלל שהוא התחיל פה. כן, הרי מה אמר סוקרטס? הוא אומר, זה כדאי למות כי שמעתי שאל השאול הוא פילוסוף גדול וכדאי לדבר איתו. כן? אבל זה בגלל, אומר סוקרטס, כי אני התחלתי את העבודה פה. אבל מי שכל חייו היו רק תביא לי עוד קטשופ, ודאי שאין לו סיכוי להגיע לחוכמה. הוא כמו שאמר המשורר, ואשר נפשו לא חייה, איך יזכה לאור בוקר? עודה לאל, לבב חוקר. נכון? ברון יחד, ברון יחד, ברון יחד, כוכבי בוקר. נכון? עכשיו, זאת אומרת שיש תנאים. התנאי זה קודם כל להשכיל. אם אינך משכיל, איך תדע את השם? אז עולה שאלה, לפי השיטה הזאת, מה תפקידם של הטיפשים בעולם? נכון? שאלה טובה. מה עושים הטיפשים? אין להם עולם הבא? הייתי? מבין את השאלה? הרמב״ם עונה על זה שלא, יש. כי בלעדיהם החכמים לא היו קיימים. אז בזכות החכמים, הטיפשים גם כן מתעלים. נכון? מה? זה מאוד אליטיסטי. כמו שהרמב״ם אומר, למה, כלומר, הוא אומר, העולם היה כדאי להיברא בשביל כמה אנשים חכמים. אז בשביל מה כל שאר בני העולם? אומר רמב״ם, ומציאות שאר בני העולם לא תהיה לבטלה, אלא כדי להוציא, כדי להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם. כלומר, זה לא ישעמם להם, אז הם צריכים לראות כמה אידיוטים מתהלכים לפניהם, כדי שיהיה להם טוב, ככה שלא לא ישעמם להם. כך אומר הרמב״ם. יוצא לפי זה שהטיפשים הם הטלוויזיה של החכבים. עכשיו, אפשר לראות את זה כהתנסות של האינטלקטואל על פני הטיפש, או לומר, לא, אדרבה, זה כמו לב ואיברים. יש פה כל המלמדת בין חברות תורה, כאילו ילדו, יש כאילו אשכול של נשמות דרך אדם אחד. כן, פעם הרב יצחק גינסבורג אמר שהרמב״ם הוא אבי תורת החסידות. כן? הרב פורמן אומר את זה. כן. אה, זהו, זה, כן, רבי, אדמור, ממש, הרמב״ם, ממש אדמור. כן, אגב, יש לי הוכחה, מוכרים תמונה של הרמב״ם בקברו שמיים, כזה כאן לנר, אז זה בטוח. כן, מה אתה אומר?
נשמע כל הדבר הזה, נשמע בעצם שאנחנו, כוח דעה שלנו זה למות, ואנחנו
תלויים על השם. נכון, יש בזה משהו, נכון. כלומר, המטרה, לפי מה שכתוב כאן, זה נשמע ככה. כן, ברוך השם, יש לנו עוד כמה מקורות. שמשתמע מהם שהמטרה איננה למות אלא תחיית המתים. כלומר, זה שמתים בדרך אל תחיית המתים, לכל זה לא מובן. אם יש תחיית המתים, הסימן שהמטרה זה העולם הזה. אז יש מה למות. נכון? שאלה טובה? מה? אפשר עכשיו לעשות תחיית המתים, יש מה למות. כן, אומר רמח"ל, כי עשינו פשלות בדרך, אז צריך תיקון. זאת אומרת, מה שנקרא עולם הנשמות אחרי המוות, זה תחנת ביניים. זה כמו שאם רכב יתקלקל, אז צריך מדי פעם לקחת אותו למוסך, לעשות כמה תיקונים, וחזר מרכיבים בחזרה. כן? ככה זה רמח"ל נטו. עכשיו, אז גם פה צריך להבין שמשהו אומר, עתיד, הקדוש ברוך הוא להיות עטרה בראשו, זה כל צדיק, זה לא אומר, זה יכול להיות שזה בעולם הנשמות, יכול להיות שזה בתחיית המתים, לא נאמר במפורש. כן, בבקשה. לא, המוות זה חוויה מצערת, כי היא חלקית. כלומר, שום דבר לא נעלם, הנשמה לא נעלמה, הגוף לא נעלם. הגוף פשוט נבלע באדמה, הנשמה עולה לעולם הנשמות. מה חסר? החיבור. אתה יודע? אז זה חוויה מצערת, הניתוק הזה. צריך לחבר בחזרה. אתה יודע? עכשיו, השאלה היא, האם מספיק רק חוכמה? מספיק רק חוכמה? זו השאלה. אז אצל היוונים אפשר לומר שכן. אם יש לך השכלה אמיתית, אתה זוכה לחיי הנצח. תורת משה אומרת לא. אם אתה גם לא מוסרי, זה לא חוכמה. לכן יש הכרח של אחדות המוסר והחוכמה. אם אינך, וכמו שאומר הרמב״ם, שכל העולם נברא בשביל אדם אחד, חכם וטוב. אם הוא לא טוב, אז הוא לא חכם. אז לכן התלמוד כאן מיד מוסיף את ההסתייגויות. אומר כך. לעושים רצונו ומצפים לשועתו. אתה רוצה להטיב את העולם, שהעולם יהיה טוב. יכול לכל, כל מי שמצפה לישועה, גם אם הוא אינטרסנט, לא, לשאר עמו, למי שמשים עצמו כשיירים, כשיריים. זאת אומרת, כמי שאיננו חשוב, ענווה. ולרוח משפט, היושב עליי משפט, ולגבורת משיבי מלחמה שערה, ולרוח המשפט זה הרודה את יצרו, וליושב על המשפט זה אדם דינמת לעמיתו, ולגבורה זה המתגבר ביצרו. משיבי מלחמה זה שנושא ונותן מלחמתה של תורה, שערה, אילו שמשכימים ומעריבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואז יש להם שייכות אל הנצח. רגע, אני לא מבין. ראית את המילה הראשונה שאמר רבי חנינה? מה המילה הראשונה? עתיד. בסדר? אז לא דיברנו על הווה. מה חידשת? אז למה אתה אומר שזה פסימי?
כי עתיד
הוא מלא תקווה. אבל הוא מלא תקווה. לא אחרי המוות. עתיד זה עתיד. זאת אומרת שאין דבר אבוד. זה נפלא. שום דבר לא הולך לאיבוד. אם אתה אומר שנשפוט לפי ההווה, ההווה מאכזב, לא? יש הרבה צרות בעולם. תסתכל, רק תקרא, תפתח רדיו, תקרא עיתונים, אתה תראה מה שהולך פה. כן? אז אם אתה שוקל לפי ההווה, זה נורא. נכון? אז אדרבה, אני חושב שזה דווקא מאוד אופטימי, מה שכתוב כאן. שהעתיד כולו טוב. זה עניין של הסתכלות. יש מה שנקרא, יש בדיוק כזה עולמך, תראה בחייך. לא, 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 לא. זאת קריאה, זה בודהיזם סוטה לכיוון היהדות, מה שאתה עשית עכשיו. כן? זה כפירה בעיקרי הבודהיזם. הבודהיזם אומר שאין משמעות, ולכן בעצם הנזיר הבודהיסטי מצפה לכיליון הזהות שלו. כן, הנירוונה זה לא זה לעולם הבא שלנו בכלל. זה העין, זה פסימיות מוחלטת, אפילו עולם הבא לא שווה. ברור? הרב קוק מדבר על זה באורות הקודש, יש כמה סוגי אופטימיות ופסימיות. הוא אומר שהנצרות היא אופטימית למחצה. היא פסימית ביחס לעולם הזה, היא אופטימית ביחס לעולם הבא. הבודהיזם פסימי גם ביחס לעולם הזה, גם ביחס לעולם הבא. והיהדות אופטימית ביחס לשניהם. בסדר? למה מי אמר לך? אתה לא יודע מה זה העתיד פה. כשאתה אומר עתיד הקדוש ברוך הוא לתת לכל צדיק, זה אומר שגם העולם הזה שווה. מה זה עולם הבא? זה המצב העתידי של העולם הזה. מובן? טוב, עד כאן להיום. שלום. פם פללה, פם פם.